מטאוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, התוכנה ועוד. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 343 של רווייסים פלטפורמה, וזה פרק של במפרס מספר 42. היום אנחנו ב-6 ליוני 2018, השעה 9:30 בבוקר, ואנחנו מקליטים, אני רן, נמצא איתי אלון ודותן. אלון חברים, מה נשמע?
אלון.
היי, בוקר טוב. בוקר טוב וברוכים השבים לבמפרס, סדרת הקצרצרים שלנו, שבה אנחנו עושים סקירה של פחות או יותר מה למדנו ומה ראינו דברים חדשים בחודש האחרון. אז אני אתחיל. קורס שעשיתי אונליין במשין לרנינג, האמת שעשיתי את זה די מזמן, אבל רק עכשיו טרחתי לרשום את זה. זה בעצם קורס לגוגל שנקרא Machine Learning Crash Course, או Machine Learning Intro. זה קורס אונליין מאוד מאוד נחמד, שבו הוא בעצם בא ללמד חלק מהתחום של Machine Learning, כמובן לא הכל, זה תחום מאוד מאוד גדול, אבל הוא בא ללמד על רגרסיות, רגרסיות לינאריות, וקצת על רשתות ניורונים, קצת מתחיל לקראת הסוף לגעת בדיפ לרנינג, אבל בהחלט מהווה בסיס טוב למי שחדש בתחום, או סתם ככה מי שרוצה להיזכר, שאולי למד את זה פעם ורוצה להיזכר. מה שנחמד בקורס הזה, שיש בו מבנה של וידאו, זאת אומרת, יש בו הרבה פרקים, בכל פרק יש ככה איזשהו וידאו של הקדמה, אחר כך איזשהו הסבר טקסטואלי, ובסופו של דבר תרגילים, וכל מיני המחשות ויזואליות מאוד מאוד נחמדות. אז ככה שזה מאוד, עושה זה מאוד ככה, כל אחד קולט בדרך שנוחה לו, אבל יש את כל הדרכים האלה. ואני חושב כאמצעי לימודי, בקורס הזה, בעצם גוגל פיתחו מערכת שנקראת קולאב, זה נמצא בcollab.research.google.com, שהוא בעצם איזשהו אונליין נוטבוק בסגנון של שכחתי את שמם, של ג'ופיטר וכולי. אבל מה שנחמד זה שהדבר הזה מריץ TensorFlow built in, והוא רץ מעל מעבדים של טסלה K80 GPUs, שזה מעבדים די טובים לעשות דברים שקשורים למשין לרנינג, וכל זה נמצא אונליין בבראוזר שלכם, זאת אומרת לא צריך להתקין שום דבר, פשוט הולכים ל-URL הזה, ואפשר להתחיל לכתוב. אני השתמשתי בפייתון, לא שמתי לב אם יש תמיכה גם בשפות אחרות, אבל אפשר פשוט להשתמש בפייתון בטנסורפלואו, ויש לכם את כל הבקאנד הזה לרשותכם, וזה נחמד, צעצוע מאוד מאוד נחמד. זה תומך בקרס, בטנסורפלואו ובפייטורץ'. אני ספציפית השתמשתי בטנסורפלואו, אבל אפשר להשתמש גם באחרים.
רגע, בנוטבוק הזה אפשר לכתוב קוד כאילו, והוא מריץ אותו? כאילו זה הקטע?
כן, הוא מריץ אותו לבקאנד שלו, והוא משתמש במעבדים של, כמו שאמרתי, של טסלה K80 GPU, שזה מהמעבדים החדשים והנחמדים שיש לנו לדיפ ניורל נטוורקס וכל זה. בקיצור, צעצוע נחמד, צעצוע נחמד, זה גם נחמד כי זה קל פשוט להתחיל, אתה פשוט פותח דפדפן ומתחיל לכתוב, ואתה יכול פשוט להסתכל בדוגמאות, וגם כי אם אתה באמת רוצה איזשהו משהו כזה קצת יותר עוצמתי, ולא בא לך להקים דאטה סנטר משלך, אז זה נוח. זהו, אז זה בעצם היו שני נושאים שצימדתי לאחד, הראשון זה הנושא של הקורס של Machine Learning, והשני זה הפרמוק הזה שנקרא קולאב. נושא אחר שרציתי להזכיר, והיום לא הבאתי הרבה, אני אקצר. בגו יש Dependency Manager חדש. עכשיו מי שעובד עם גו, לדיפנדנסי מנג'ר החדש הזה קוראים VGO. והוא הוכרז לא מזמן. עכשיו, מי שעובד עם גו, באולי שנה, שנתיים האחרונות, בעצם אולי הבחין בכך שחדשות לבקרים, מוכרז Dependency Manager חדש, וגם הפעם הוכרז Dependency Manager חדש. ואני חושב שמה שמעניין בסיפור הזה, זה בעיקר הדרמה שקורית מאחורי הקלעים. אז לא, לפני משהו כמו חצי שנה, אולי אפילו שנה, הכריזו ש-Dependency Manager בשם DEP, זה ה-Dependency Manager הרשמי, של Go, והנה עכשיו, לפני משהו כמו חודש או חודשיים, הכריזו שהוא deprecated, ויש חדש, וזה נקרא VGO, ובלינק ששמתי, בעצם יש מישהו שבא, בעצם אחד מהמפתחים של Glide, שהוא Dependency Manager שנוצר על ידי הקומיוניטי עוד לפני DEP, הוא בעצם בא ומספר את כל המאחורי הקלעים של איך הסיפור הזה קרה, ואני חייב להגיד שזה לא משהו להתגרות בו, בקהילה של גו. אני מקווה מאוד שברמה הטכנולוגית ויגו הוא אכן dependency manager טוב, אבל אני חייב להגיד שהסיפורים מאחורי הקלעים הם קצת מזכירים את הסיפורים שהיו בתקופה של IOJS ו-NoJS והספליט ביניהם וכו'. אז אני מקווה שבסופו של דבר יהיה לזה happy end. בכל מקרה ויגו הוגדר כ-dependency manager חדש והפורמלי. למישהו מכם יצא להשתמש בו כבר?
אני קצת שיחקתי איתו, כי זה כאילו אמור לבוא כחלק, או כבר בא, כחלק מהביינרי האחרון של גו. כאילו זה לא אמור להיות ויגו, זה אמור פשוט גו. אבל ויגו זה הביינרי החדש שכולל את הדבר הזה בפנים. אז כאילו, את האמת שזה מעניין. כי זה ממש, אם זה בא כחלק מגו, אז זה די לדחוף לך את זה לגרון. יכול להיות שאני לא קראתי את זה, זה מעניין, אבל יכול להיות שזה בגלל זה הוא מתלונן שם.
כן, זהו, אז הסיפור מאחורי הקלעים הוא שהקומיוניטי הגיע בסופו של דבר למסקנה שדפ זה הכלי הנכון ועבדו עליו, ואז בא, אני חושב, רס קוקס, המנהל של הפרויקט הזה בגוגל, ואמר, טוב, תראו, אם הייתם נותנים לי לעשות את זה, הייתי עושה את זה אחרת לגמרי, והוא עשה את זה אחרת לגמרי, הוא בעצמו, והוא לא עשה את זה בחושך, הוא כתב כזה סדרה של פוסטים לגבי הלוגיקה מאחורי זה, זאת אומרת, יש פה נכונות הנדסית גדולה, זאת אומרת, זה לא ש... כמו כל דבר, יש פה טרייד-אופים, אבל זה לא שהוא כאילו עשה דברים שהם לא נכונים ברמה הטכנולוגית, אבל מבחינת ההתנהגות הקהילתית, יש פה טעם לפגם. בכל מקרה כן, אז הוא כמנהל של הפרויקט, הוא פשוט דחף את זה פנימה. ובגדול לא השאיר ברירה לאחרים, וזה כנראה גם מה שיצר את האנטגוניזם הזה. רק נשאר לי כבוד שברמה הטכנית זה באמת dependency manager טוב, כמו שעל פניו נראה שכן, זאת אומרת רוב הביקורות הם אולי פה ושם בשוליים על הדברים הטכנולוגיים שלו שהם לא נכונים, אבל בגדול רוב הביקורות הן מאוד חיוביות עליו, אבל הן בעיקר מתמקדות בפן הסוציאלי של זה, ולא כל כך בפן הטכנולוגי.
אז נראה שזה פעם ראשונה שקורה כזה דבר, כי ראיתי בהיסטוריה של גו קהילה הולכת לכיוון מסוים, ואז גו בא ומיישר קו, אבל כל הקהילה התיישרה עם הכיוון. כאילו, הדינמיקה הזאת היא כבר קיימת. פה, כמו שאתה אומר, זה נראה שיש כבר מסה מאוד קריטית מסביב לכל הסיפור, מעניין לראות איך ההתנגשות הזאת תהיה. כאילו, אני חושב שהוא רוצה להאמין שזה יכול לקבוע את מה האווירה של הקהילה סביב גו.
כן, כן. אז זה באמת אני מסכים, זה פעם ראשונה שאתה קורא. בדרך כלל הצוות ההיגוי של גו היה מאוד מיישר עם הקהילה, וזה המקרה הראשון שאני זוכר שלא. יחד עם זאת, אני חייב להגיד שלפחות ברמה הטכנית נראה שזה כלי טוב. זאת אומרת, אני עדיין אופטימי. זהו, זה היה הסיפור של ויגו. אייטם אחרון שלי להיום, פחות או יותר, עד שנגיע לסוף, למדתי על סרוויס חדש, בעצם איזשהו פרמורק חדש שגם יצא מבית היצור של גוגל שנקרא איסטיו. זה בעצם סרוויס מש חדש, הוא עדיין יצא בגרסת אלפא, וקראתי את כל התיעוד שלו, ואני חייב להגיד שהוא מאוד מאוד מעניין. הוא בעצם משתמש מאחורי הקלעים בפרוקסי שנקרא אנבוי, שהפרוקסי הזה נכתב בליפט במקור. זה פרוקסי שהוא די מוכח כבר בשטח, משתמשים בו הרבה, פרוקסי שנכתב ב-C++, והרבה חברות משתמשות בו לסרוויס מש, אבל בעצם איסטיו זה כל האינסטרומנטציה מסביב לאנבוי. זאת אומרת, אנבוי זה רכיב אחד, והם מוסיפים מעל זה authorization, מטריקות, rate limiting וכו' וכו'. נראה כמו סרוויס מש מודרני, מאוד מאוד מעניין. אני לא השתמשתי בו עדיין, רק למדתי עליו, אבל אני חייב להגיד שזה באמת נראה כיוון מבטיח.
מה מעניין בו? אתה יכול להגיד מה הבשורה שלו? בוא נגיד, כאילו, למה לנסות?
קודם כל הוא כתוב בגו, שזה נחמד, שזה קל להיכנס פנימה. דבר שני הוא פלגבילי, זאת אומרת, אם אתה רוצה לשלוח מטריקות לסטאק דרייבר, או שאתה רוצה לשלוח מטריקות לניורלק או לגרפייט וכו', אז יש כבר הרבה מאוד פלאגינים, ואם לא, אז אתה יכול לכתוב פלאגין, וזה די קל לכתוב פלאגין. דבר שלישי, הוא בנוי בצורה כזאת, שיש הפרדת סמכויות מאוד נחמדה, זאת אומרת, נגיד, יש סרוויס אחד שאחראי לראוטינג עצמו, יש סרוויס אחר שאחראי למטריקות, יש סרוויס אחר שאחראי לאקסס קונטרול, וכל הדברים האלה הם מאוד פלגבילים, ואתה יכול להשתמש באחד ולא בשני. הוא משתמש באנבוי, שזה כשלעצמו, אני חושב, זה טוב, זאת אומרת, הם לא המציאו את הגלגל מחדש, הם משתמשו בארכיב, זאת אומרת, מה שאחראי בעצם על הדאטה פליין, הרכיב המרכזי שם הוא רכיב שהוא כבר מוכח ואוהבים אותו בקהילה, הוא רץ בקונפיגורציה של מה שנקרא סיידקאר, זאת אומרת קונטיינר שנמצא ליד הקונטיינר של האפליקציה שלך, שזה כבר גם דרך שהיא הופכת להיות יותר ויותר פופולרית להרצה של פרוקסי מהסוג הזה. זאת אומרת זה לא פרוקסי אחד מרכזי, אלא יש פרוקסי אחד ליד כל קונטיינר של האפליקציה, ויש עוד כמה יתרונות, אבל בגדול זה נראה כמו, ואני חושב שמעבר לכל, זה נראה כמו פרויקט מאוד בריא, עם תיעוד מאוד יפה, זאת אומרת, רואים שהוא באלפא, אבל זה לא איזשהו פרויקט צדדי של איזה בן אדם אחד, זאת אומרת, נראה שיש כבר קומיוניטי מרשים מסביב לזה, אז אני צופה ומקווה שיהיה לו עתיד טוב.
שיהיה לנו בהצלחה, כן.
כן, אה? זהו.
הוא נראה יפה, לא, הוא נראה ויזואלית לפחות.
כן, אז היום הייתי קצר כמו שהבטחתי, ואת הבשורות הגדולות על, על מה שקורה בקהילה אני אעביר לאלון.
עליי, אתה יכול לקחת את זה בכיף.
לא, לך זה.
טוב, אז יש איזה אתר קטן, אם אתם מכירים גיטאב, אז מסתבר שמייקרוסופט רכשו אותו, והדעות חלוקות. הקיצר אתמול הכריזו רשמית, זה היה כבר איזה שבוע בשמועות, שמייקרוסופט רכשו את גיטה ב-7.5-6, לא זוכר כמה בדיוק, מיליארד דולר, והתחיל קצת רעש בקהילה, בואו נעזוב הכל ונלך לגיטלאב וכל מיני משפטים כאלה, לא יודע, לדעתי זה סתם לא יקרה עם זה כלום, כאילו לדעתי כולם יישארו וגיטה בישאר, אבל יש קצת הרבה רעש. תותן? אחד אתה רגיש בנושא.
אוקיי, אני התחלתי לגדל זקן, כאות לאבל על הזה, מצד אחד, מצד שני, מה ציפינו שיקרה? כאילו, מה, שזה יהיה, יודע, מין מאמץ התנדבותי קהילתי כזה, או לא יודע. האמת אולי, לא יודע, לא נראה לי שיכול לקרות משהו אחר. כאילו זה חייב להיות חברה אחת קונה אותם, ולא, זה לא יכול להיות, אני חושב, מייקרוסופט פלוס גוגל, פלוס איזושהי ועידת פדרציית חברות, יבואו ועשו איזה בקינג, שזה יישאר כאילו ניטרלי מ...
שנייה, קודם כל אני חושב שמבחינת מייקרוסופט זה מהלך שהוא סופר סופר רגיוני, זאת אומרת, אני לגמרי, במקורם כנראה הייתי עושה את זה, זה בסדר, אבל
מבחינת... זה היה, דרך אגב, היו שמועות לפני איזה שנתיים, כן?
ויכול להיות באמת משהו התבשל גם לפני שנתיים. לא, השאלה אני חושב הרלוונטית היא לא למה מייקרוסופט עשו את זה. למה מייקרוסופט עשו את זה לגמרי, ברור לי, אני גם הייתי עושה את זה. אם הייתי מייקרוסופט. אבל השאלה היא למה גיטאב עשו את זה. כן, למה, זאת אומרת, אתה יודע, למה נגיד לפני שנתיים הם החליטו שלא, בהנחה שזה קרה לפני שנתיים, פעם נוספת, ולמה עכשיו הם החליטו כן. או, זאת אומרת, למה הם לא יכולים להמשיך כמו שהם. אין לי מושג, כן, אני לא יודע מה, איך נראה הצד הפיננסי או כל צד אחר שלהם, יכול להיות שהם יהיו עם הגב לקיר, יכול להיות שלא. בוא נאמר, יש בזה גם חדשות, אני חושב, טובות, וזה שאפשר לבנות חברה שכלים לפתחים בשווי של 7.5 מיליארד דולר. וזה גם, אני חושב, נותן אופק לחברות אחרות בתחום הזה, שזה לפחות, אני חושב, זה הצד הכי חיובי פה. אני לא חששתי לפני זה לבריאות של גיטאב, זאת אומרת, זה לא שאני הרגשתי שאם אף אחד הולך לשים מאחורי הכסף, אז החברה תתפרק. אני לא חשבתי שזה המצב. אז זאת אומרת, זה לא שזה מרגיע אותי שעכשיו מישהו קנה אותם. מצד שני, זה שהם קנו אותם, אני לא חושב שזה הסוף של גיטאב. זאת אומרת, לא... אתה יודע, מייקרוסופט זה כבר לא מייקרוסופט שהיו לפני 5 שנים. זו חברה אחרת. זו חברה ש... היא הקונטריביטור הגדול ביותר בגיטאב, היא הדונטור הגדול ביותר ללינוקס פונדיישן, וזו חברה אחרת, אתה יודע, let's face it.
כן, אם גוגל היו קונים, או פייסבוק זה יותר מטריד, אני חושב. כאילו, מייקרוסופט, הם כבר נהיו ה-good guys לאחרונה, לפחות התדמית.
אני לא הייתי, אני מסתכל על זה בצורה של איזה חברה היא כבר מנוסה ב... לתמוך בקהילות ולגדל קהילות מהדור של היום, לא מהדור של נגיד לפני 10 שנים. בשיקול הזה של נניח גוגל, אמזון, פייסבוק, אפל כזה, אז אני חושב שפייסבוק הם אלה שהיו יכולים יותר להצליח, בלי קשר עכשיו לשיקולים של פרייבסי וכל השטויות האלה שיצאו בחודשים האחרונים. מייקרוסופט, אני לא יודע, יש להם קבלות בשטח שהם לא עושים את זה הכי טוב, או לא טוב בכלל. הקהילות היחידות שאני יכול לחשוב עליהן, שהן אפשר לומר מודרניות, ועשיות נכון, לפי מה שאני מכיר, זה נגיד כל מה שסביב VS Code, דעתי זה סיפור הצלחה, כל מה שסביב TypeScript, וכל השאר ממש לא ויזיבילי אליי, כאילו זה לא נראה לי כזה בשל, אתה יכול לשים שורה ארוכה של, של דברים שהם לא היו, למשל CodePlex, TFS, כל הדברים האלה שהיו פעם, ואיכשהו ניסו לעשות להם מודרניזציה לכיוון קהילה כמו GitHub, ומוצרים שכביכול ניסו להתחרות בגיטאב. אני חושב שאפשר ללמוד איזשהו שיעור מאיך זה קרה. ועוד דבר אחרון זה להסתכל על בלוק פוסט ולראות מה שרשרת הדיווחים שם. אז יש את סקוט גאטרי שהוא בטופ, אבל לא זוכר מי תחתיו. אני מכיר אותם מהזמן שלי בדוטנט לפני, לא יודע, כמעט 10 שנים. אני לא יכול להגיד שזה שלילי, אבל... מי שמכיר, מכיר. צריך פשוט להבין את האנשים ולראות מה, מה יקרה עם זה. אני כן שמעתי שכבר רוצים להעביר דברים לתשתיות של אזור, ומשהו שהוא חצי בדיחה, שרוצים לשנות את השם של GitHub, כי בבריטניה Git זה טמבל, אבל זה די ברור, כי ככה לינוס טורוולדס רצה שיקרו לגיט. כאילו זה כל הפואנטה שלו, ההומור הציני והמיוחד שלו. אז הנה, כאילו זה הכל בבלוג פוסט אחד ו... בערך שלושה מאמרים שיצאו אחרי זה, ככה, כבר מתחילים עגלים.
האמת שזה סיפור שלא הכרתי, אז אתה אומר שהוא בחר לקרוא איזה גיט כי זה טמבל?
כן, גיט זה טמבל, כאילו גיט זה ההומור שלו, כאילו אתה יודע.
לא, סבבה, טוב, לא הכרתי את הסיפור הזה.
הומור של טמבל.
לא, זה הומור כזה מתגרה, ככה הוא תמיד.
טוב, נעבור הלאה.
כן, בקיצור לדעתי, אבל הכל יישאר כמו שהיה, רשי יענם וזה... אבל טוב, נראה. טוב, עוד איזה אתר קטן שאולי שמעתם עליו, Stack Overflow, אם אתם מכירים. אז Stack Overflow, הוציאו עכשיו Stack Overflow for Teams, שזה מיועד לארגונים לעשות בעצם, Stack Overflow רק פנימי על, על ידע של הארגון, על מערכות פנימיות, ש... אני לא כל כך מצליח להבין מה added value של זה חוץ מהברנד שלהם, כאילו יש וויקיז וכל מיני דברים, פתרונות לזה, כאילו לקחו כאילו פתרון ושמו עליו את הסטמפה של הנאים, נראה לי, לא מצליח להבין כאילו מה הבשורה פה, אבל לא יודע, אולי אני מפספס משהו.
מה הבשורה ב-Stack Overflow Teams?
כן.
זה כאילו ידע פנימי, זאת אומרת זה משהו שהוא פנימי לארגון, שהוא לא חושף החוצה. זה כמו ביקר, רק מבוסס שאלות ותשובות.
כן, יש כאלה דברים. הם לא כל כך מצליחים, כאילו יש פתרונות דומים. אז כאילו, אני לא מבין מה הבשורה, כאילו, חוץ מהלוגו.
זה לא פעם ראשונה שמנסים לפתור את זה, זה אני מסכים. אבל מצד שני, גם את הנושא של שאלות ותשובות באינטרנט ניסו לפתור הרבה פעמים, ורק Stack Overflow בתחום הזה לפחות הצליח. נכון, אז זאת אומרת, יכול להיות שגם בתחום של ניהול ידע פנימי הם יצליחו במקום שאחרים לא יצליחו. אבל אני מסכים שזה לא קונספט חדש, זה נכון.
זה ברנד על זה, יכול להיות שהצליחו בגלל הברנד, כי אנשים אוהבים את זה, אבל לא יודע.
אני חושב שהם פשוט נאבקים לעשות מונטיזיישן, והם לא מצליחים. זאת אומרת, הקריירה שלהם לא ממריא, הפרסומות שלהם לא ממריאים, הם מחפשים מונטיזיישן צ'אנל, וזה כנראה הצ'אנל שעליו הם עובדים.
אבל קנו את Stack Overflow?
לא.
אז זה אחלה למייקרוסופט, גם ככה זה הסטאק שלהם. מה, באמת, זה הפוסטר צ'יילד של מייקרוסופט.
זה עדיין?
בטח.
זה היה פעם דוטנט וזה, לא יודעת אם...
לא, זה הכל, אבל זה אותם דמויות, זה ג'וס פוסקי, הוא כאילו עובד מייקרוסופט לשעבר, וזה נכון שהם מייקרוסופט קיד שם בגדול, וגם אני חושב, זאת אומרת, גם מבחינת הקומיוניטי זה מאוד כאילו מייקרוסופט פרנדלי, אבל זה, אני חושב שזה יהיה הגיוני בשבילם לקנות, אם באמת תהיה להם אחיזה בתוך חברות, ואולי המהלך הזה הוא כדי לקרוץ לכיוון חברות כגון מייקרוסופט, זאת אומרת חברות שהמודל העסקי שלהם מבוסס על מפתחים בתוך חברות.
הקיצר, אם מישהו מייקרוסופט שומע, רן יכול להיות אחלה מנהל M&A, יש לו אחלה רעיונות לקנות. כן. טוב, נמשיך הלאה. כן.
כן, טוב, יאללה, מספיק, בוא נדבר קצת על קוד, יאללה, קוד.
יאללה, אלכסה סירי, מישהו הוציאו איזה מאמר שאפשר לשתול להם קולות בלי שאנחנו שומעים, בלי שבסאונד שהאוזן האנושית לא שומעת, ואפשר להעביר להם פקודות באמצעות תדרים שאף אחד לא שומע. אז יש פה איזה פרצה נחמדה שאתה יכול לשתול סאונד לתוך סירי ולתוך אלקסה. הקרים יכולים להיות לעשות עם זה דברים מעניינים, אין לי רעיון כל כך מעניין מה לעשות עם זה, אבל זה פרצה מעניינת, איזה פרצת הבטחה כזאת, שאתה לא קולט שמשתלטים לך על המכונה, כי לא ממש משתלטים, אבל כאילו אומרים לו לעשות דברים. אז זה משהו. טוב, היה את הגוגל היום, ה-Developers Conference שלהם, אז הכריזו שם על גוגל דופלקס, שזה מפוצץ, זה פשוט AI שמנהל שיחה, מסליחה בטלפון, יש להם שם שתי דוגמאות, אחד שמזמין תור למסעדה, השני מזמין פיצה, וזה פסיכי, זה לא להאמין שזה מכונה, זה עוד לא, עוד אין לזה API פתוח לפי מה שהבנתי, אבל העתיד מתקרב בצעדי ענק, הרובוטים הולכים להשתלט על העולם. אבל זה מטורף.
אז אתה יודע שעובדים על זה בין השאר גם ישראל, על הפרויקט הזה.
כן, שמעתי את זה. כבוד לישראל. זה פסיכי. זה, מי שלא שמע את הדמו, חייב, זה לא להאמין שזה כאילו רובוט עושה את זה. פשוט מטורף.
טוב, אני חייב את זה לכל השיחות שמתקשרים אליך מספר לא מזוהה וכזה. חייב שזה כבר יצא.
לא, תחשב, כל הקול סנטרים שמחזיקים עכשיו באודו, מחליפים את זה בשרת. זה מטורף. ואחרי זה, תחשוב בכל העבודה בעיניים שהיינו עושים ילדים, יש לך מים בברז, מה חשבת שיהיה לך קולה? אז עכשיו יוכלו לעשות את זה יותר טוב, נוכל להתקשר לי כאן במקביל.
זה בדיוק המטרה של הדבר הזה.
זה השימוש, זה השימוש האמיתי. לבדוק זה. טוב, בוא נמשיך עם גוגל. האמת זה משהו שנתקלתי בו בכנס של גוגל בארץ, שהיה לפני שבוע. על הגוגל, יש להם שירות שנקרא AutoML, שזה Auto Machine Learning, הוא כרגע באלפא, ניסיתי להירשם. אפשר להירשם, הם אומרים, יופי, מגניב לחזור אליך. מה שזה נותן בגדול זה ש... אתה רוצה קלסיפיקציה נגיד לתמונות, אז אתה מכין לך כמה ספריות עם תמונות, נגיד הדמו שלהם היה אופניים, שם 10 תמונות של אופני ערים, 10 אופני רות, 10 אופני אחרים, זורק את זה תיקיות עם השם של מה שאתה רוצה טאגינג, ואז אחרי הם אומרים אנחנו צריכים מספיק לנו 10 תמונות מקטגוריה, אתה מעלה את זה, ואז אחרי זה שהוא יראה אופניים, הוא יגיד זה מהסוג הזה, או זה אופניים מהסוג אחר, הראו גם דמו נחמד על עננים.
תשמע, לפי התיאור שלך, זה קצת גימיק. כי, כאילו הרי זה, יש לך כמה טולים, זאת אומרת, זה לא גימיק, הם בנו את זה, כל הקרדיט להם, אבל אם אתה לוקח TensorFlow, אז יש לך כבר כמה סקריפטים בפנים, שאני לך בדיוק לעשות את זה, אתה לוקח איזשהו פולדר, לוקח כמה פולדרים, זה הטאגינג שלך, זורק תמונות, ומריץ את זה למכונה שלך, אם אתה עושה ריטריינינג.
דותן, העניין הוא כזה, א', אתה צודק, אפשר לעשות את זה ב-TensorFlow, אפשר לעשות את זה גם בכלים אחרים, שהם לא, זאת אומרת, אפשר לעשות את זה כמעט בכל כלי, בעצם אתה יכול לעשות, לבנות מסווג, בכל אחד מהכלים, אתה גם יכול ללכת למסווגים קיימים, שכבר קיימים אונליין, ולא ללכת פשוט להשתמש ב-API שלהם, אבל אם אתה לא רוצה לבנות מסווג, אבל אתה כן רוצה להשתמש בתוויות שלך, אז אתה בבעיה. או שאתה צריך להבין היטב איך בונים מסווג.
לא, למה? במקרה שמתואר פה...
יש את כל העניין של טיוב פיצ'רים ושל... זאת אומרת, יש איזשהו פייפליין די ארוך כשאתה בונה מסווג, והם בעצם כאילו אומרים, אוקיי, אנחנו נעשה את כל הפייפליין הזה בצורה אוטומטית, די כאילו סגורה, זאת אומרת, זה לא יש שקוף לך. אנחנו נמצא את כל נמצא את הפיצ'רים הנכונים ונגזור את התת פיצ'רים וכו', ואתה בכלל לא תדע מזה. בסופו של דבר ניתן לך איזשהו מסווג שהוא לא צריך המון אינפורמציה כדי להצליח, ואני חושב שזה החלק המעניין. זאת אומרת, אם היו באים ואומרים לך, אוקיי, תלך לי מיליון תמונות ואני אבנה לך מסווג, בסדר, אבל זה בעיה. אבל אם אומרים לך, תשלח לי 10 תמונות ואני אבנה לך מסווג, אני חושב שזה כבר, זה כבר סיפור אחר.
וגם תחשוב, דותן, אתה לא צריך שום רקע במשין לרנינג. אתה כאילו, אתה יש לך מוצר לא קשור למשין לרנינג, אתה פשוט מעלה דרך ה-UI, הגוי, נכנס לאתר, מעלה את הפולדר שלך וסיימת. ומקבל API לבדיקה.
כן, ולכן אני אומר, טוב, גימיק אולי זה מילה חזקה מדי, אבל זה לא ש... כי לפי מה שאני רואה פה בלנינג פייג' אז זה כנראה ריטריינינג, שגם זה לא לוקח כזה כוח חיבוד, 5 דקות ואתה לוקח משהו קיים, מגלח לו את השכבה האחרונה ומאמן מחדש, שגם זה הם נותנים לך ב-TensorFlow out of the box. אז זה יכול להיות כזה, אתה יודע, כאילו הם פשוט עשו מזה סרוויס לאנשים שהם לא טכניים.
בדיוק, זה מפשט תהליך שאתה באמת יודע לעשות, אבל לא כל אחד כל כך פשוט לו, אז זה בעצם מפשט לו את כל התהליך הזה.
מה שמעניין הוא מאיפה אתה מביא את התמונות, וכאילו, למה הם סומכים עליך שתביא את התמונות בצורה שהיא טובה?
לא, כי זה הדומיין שלך, זה הדאטה שלך, זה הדומיין שלך, אין להם את התמונות האלה. אתה מביא תמונות של אופניים שצילמת של הילדים שלך, ואתה רוצה, לא יודע, טוב, אופניים זה לא כזה מעניין, אבל נגיד תמונות של מסמכים של משרד הפנים, או תמונות של, לא יודע, של עץ שיש לך בגינה. אתה רוצה לפי זה לסווג דברים, לא לפי התמונות שיש בגוגל סרצ' או במקום אחר.
אז בוא אני אחדד, זה גוגל, ונגיד אתה רן, כמה זמן לוקח לעשות לנינג פייג' כזה, שמשתמש בכל הכלים של גוגל מאחורי הקלעים, כאילו TensorFlow והכל, שעושה את הדבר הזה. זאת אומרת, מה שאני אומר, זה לא עכשיו פרויקט חדש לגמרי שהם בונים פרום סקאץ' שהוא פורץ דרך, כמו מה שבדרך כלל יש בכנסים האלה.
כן, כן, זה בעצם לבנות על פרויקט קיים, אבל זה בעצם לעשות אוטומציה להרבה צעדים שלפני זה היו ידניים.
וכמו שתגיד לי, מה הבשורה בלמדה? או מה הבשורה בשרת וירטואלי? תראי, כך שרת, צי בבית ויש לך שרת, מה אכפת לך שיש AWS, כאילו, EC2? כאילו, הם לקחו משהו והפכו את זה for dummies. זה כאילו, זה המון.
כן, כן, רק מהשם שזה אוטו-אמל, זה נשמע משהו מפוצץ כזה.
השם קצת גימיקי, אני חושב, כי זה קצת חזק לאוטו-משין לרנינג.
כי נשמע, כבר אני אעשה לך הכל אוטומטית, ולא צריך לחשוב בכל מה שקשור למשין לרנינג.
זהו, זה נקודה מאוד ספציפית אמנם במשין לרנינג, זה המון לדעתי, כי אתה, זה עם אפס ידע, איש פרודקט יכול לעשות את זה. כאילו, אתה לא צריך לפתח. ברמה התיאורטית. זה לדעתי מאוד מעניין.
אוקיי.
טוב, אבל זה אלפא. תירשמו, אם תקבלו, תנו לי את היוזר, כי אני רוצה לבדוק עם זה כמה דברים. יש לי כמה רעיונות. טוב, היה עוד בגוגל היום, דיברו על JavaScript המודרני, מה שנקרא, JavaScript החדש. הראו כל מיני פיצ'רים חדשים שפיתחו ב-JavaScript. בגוגל, ב-V8, אז כמה דברים מעניינים, הם דיברו על ביצועים, שהם בודקים, משתמשים בספידומטר 2, לעשות בנצ'מרקים, אומרים שהוא כרגע הבנצ'מרק הכי אמין, בניגוד לבנצ'מרקים אחרים, שהוא יותר מייצג real world sites ו-issues, ומה שהם הראו שם, שהם שיפרו למשל באיך הם הראו, כמה, יש שם גרף שמראה נגד פריימורקים כמה הם שיפרו את הביצועים שלהם, והראו שהם שיפרו את הביצועים של React למשל במעל 100% ב4 סייקלים של חום, שזה מאוד מרשים, שזה כאילו מדאטה אמיתי של אתרים, וגם Angular שם משתפר באיזה כמה 30%, 40%, אני לא זוכר בדיוק. הם מראים כאילו מלא פיצ'רים חדשים בג'אבסקריפט, כמה מעניינים נגיד זה שעכשיו רגקסים קצת יותר נורמליים, כל מיני דברים שהיה צריך לעשות להם הקים עם נקודה, שזה לא היה באמת קאץ' אול, אלא במקרים מסוימים, וכל מיני דברים, אז שיפרו את הרגקס, יש קצת, הוסיפו קצת סינטקס, אפשר לעשות קצת יותר טוב את הקאץ', עוד משהו נחמד שהוסיפו זה אפשר למספרים גדולים שכותבים, אפשר לעשות אנדרסקור, כמו פסיקים, ואז אפשר שיהיה יותר קרי, אם מישהו יש לו דברים מספרים גדולים, ויש שם עוד כמה פיצ'רים, וכל פיצ'ר אומרים גם באיזה בראוזרים הוא נתמך, אז קצת נראה כמו צוחקים על מייקרוסופט שם, כי רוב הפיצ'רים נתמכים בכל הבראוזרים חוץ מ-Edge, אבל, וכולל גם Node.js הם שמים שם, אז הרוב נתמך כבר מה שהם מדברים בכל הבראוזרים המודרניים, בגרסה האחרונה, וב-Node.js, ב-Edge כמעט כלום שם לא נתמך, אבל זה מעניין מאוד. טוב, משהו על לינוקס קצת, שמצאו מלוור בחנות של אובונטו, אז כל מי שאומר בלינוקס זה לא היה קורה, אז גם בלינוקס יכול לקרות, אז סתם כאילו שזה לא, כנראה לא המלוור הראשון, אבל זה המלוור הראשון שבוא נגיד שנכנס לסטור ושמו לב אליו מתועד יפה. אז גם האובונטו סטור יכולים לדחוף שם קוד זדוני, אז לידיעה, ולהייקרים ביניכם, זו הזדמנות מעניינת. טוב, רק 16.4 יצא, עושים שם פוינטר איבנטס, פוינטר איבנט זה בעצם כל האיבנטים שמתייחסים לבראוזר ולעכבר ולטאץ' ביחד, שאתה לא צריך לעשות און דאון, און קליק וכל מיני דברים, יש כל מיני הקים מי שהוא מכיר את זה, שלונג פרס זה בעצם כמה שניות של האיבנט הזה וכל מיני טריקים, אז יש כאילו קונסטולידציה של האיבנטים, שזה נגיד פוינטר דאון, פוינטר מוב, פוינטר אפ ופוינטר אינטר, ואז זה תופס לשתם, עכשיו זה נתמך ריאקט, וזה נתמך בכל הבראוזרים המודרניים, אז עושה קצת חיים פשוטים, מי שעבד קצת עם כל מיני דרג אנד דרופים ודברים כאלה בריאקט, זה היה פחות סימפטי, עכשיו זה קצת יותר סימפטי. אז צאו בתאנו. ואני, עוד משהו אחרון, איזה אתר שמישהו עשה, Cool Backgrounds, שאם אתם מחפשים איזה background נחמד לאפליקציה שלכם, אז יש שם כל מיני פאטרנים של backgroundים מכל מיני סוגים, הכל open source, הכל אפשר לקחת אותם, להשתמש, כל דברים לכזה, הדרים או לא יודע מה שאתם רוצים להכין לאתר שלכם, אז יש פה ספרייה נחמדה וחופשית. וזה אולי.
טוב, אז מי שאוהב לטקס, יש כאלה אנשים, אנשים מאוד ספציפיים, ומי שאוהב את ריאקט, אז יש פרויקט חדש שעושה את הקרוס ביניהם, זה נקרא רילאקסט, זה מישהו שעשה, דמיין את השילוב הזה, הוציא ספרייה או כלי שנותן לך להשתמש בטכנולוגיות מודרניות, אין פה לטקס, אבל זה מזכיר את הרעיון של לקחת מידע שהוא structured ולהפוך אותו ל-PDF או משהו ויזואלי שהוא מאוד מעומד מאוד יפה. אז אני ניגשתי לזה כמו כל מי שמכיר את העולם הזה של העימוד וטייפסטינג וכו', ניגשתי לזה בצורה מאוד צינית, וכשחסתי על ריפו ראיתי דוגמאות מטורפות. מה שכיף פה שהדוגמאות הן ממש ככה על הרידמי, יש גם צילומים כאלה של מה זה, איך זה רינדר דברים, גם את הסורס וגם את ה-PDF. אז מי שצריך להפיק מסמכים או מדעיים או ויזואליזציות או פשוט פליירים, כל דבר שהוא, לפי הדוגמאות פה, כבר אפשר לראות שזה מכסה תחומים מאוד רחבים, מאוד מאוד ממליץ, זה נראה מאוד טוב. אז זה, אייטם הבא נקרא סיגנל או סיגנלה, זה עם אי בסוף, וזה מישהו שלקח את ה... לקח פשוט קונסול לוגר נגיד, בג'אווה סקריפט, והפך אותו לצבעוני, היפסטרי כזה מגניב. מי שמסתכל על הסקרין שוט, זה כזה, יש לך את הצבעים הנכונים, נגיד לאירורים ולסקסס, ואת האייקונים, אימוג'יז הנכונים. קצת חוסך הזמן להמציא את המגניבות, ונותן לך את זה out of the box. כשראיתי את זה, ממש דגדג לי לחפש את המקביל בכל שפה שהיא, כי זה יכול מאוד להיות נחמד עבור כלי command line שבונים. פשוט חוסך לך טיפה זמן ברגע, איך אני עושה את האוטפוט הזה יותר מגניב, עם איזשהו אימוג'י, עם איזשהו צבע, וכן הלאה. זה ממש נחמד. אז דיברנו קצת על גו, מצאתי איזשהו וויקי, שנראה שהוא עזוב כזה, ספק שכן, ספק שלא, שנקרא גו 2, אז זה בעצם טרקינג לסטטוס של איפה גו 2 נמצא, קצת להזכיר בפרקים קודמים, דיברנו על זה שגו 2, הנושן של רס קוקס והצוות הוא כזה ש, זה יהיה גרסה שאנחנו ניקח דברים שקורים מהמציאות בלבד, ודברים שחוזרים על עצמם. זאת אומרת, אם אומרים לנו ג'נריקס המון המון פעמים, ואנחנו ומסוגלים להוכיח לנו שזה משהו נכון ומשהו טוב, אנחנו מסוגלים לבוא ולעשות לזה ולידציה, אז ג'נריקס יהיה חלק מגו, ואם לא, אז לא. אז זה בערך המיינדסט של גו 2. אז יש פה איזשהו טרקינג כזה, חצי ריק, אבל אולי שווה לעשות על זה איזשהו בדיקה מדי פעם. וממש באותה נשימה, יש פה פוסט ממש ממש ישן, שיש סיכוי שהזכרנו מתישהו לפני 4 שנים, שזה פורסם, שאומר, Go is a shop built jig. זאת אומרת, מי שמכיר נגרים, אז נגרים בדרך כלל כשהם רוצים לבנות ריהוט, הם בונים לעצמם את הכלי רגע לפני שהם בונים את הארון או whatever, ממש, זאת אומרת, הכלי הזה יכול להיות מעץ אפילו, ואז הם, באמצעות הכלים שהם בונים לעצמם, הם בונים את, את מה שהם רוצים. אז זה כאילו המשמעות פחות או יותר של ג'יג, ומה שהבחור פה אומר זה שמה כל ההתרגשות מסביב לגו, והחוסר והאובר אקספליסיט, אקספליסיטנס, והחוסר בג'נריקס, והחוסר בדיפנסיס וכו'. הוא אומר, הרי גו נבנה לפי צורך, וזה החוזק שלו. אז זה בעצם הפוסט הזה, קצת נפל, אני לא זוכר, נראה לי שהתחלתי לקרוא על גו 2, ואז מישהו נתן את הדבר הזה ואמר, חבר'ה תירגעו, כאילו, הנה, זה בסך הכל גו. נושא טיפה אחר, אז GDPR, מי שזה פוגע בו, זה פוגע בו חזק, ומי שלא, אז לא מכיר בכלל את זה, אבל לטובת אלה שכרגע חווים את המצוקה של הדבר הזה, אז יש פה אייטם אחד שנקרא GDPR Compliance Checklist. המלצה שלי כשעוברים על כל מיני אתרים, במקרה הזה זה פרויקט ממש נחמד שמוגו באיזשהו GitHub repo שנעשה על ידי סוג של קהילה. כל פעם שאתם נתקלים בצ'קליסט כזה, תלכו למקור, תבדקו שהצ'קליסט באמת מכסה. ולא מפספס כלום. זה המלצה, לא להתעלם מהמקור. האייטם הבא נקרא GDPR Hall of Shame. אני לא יודע כמה שיניים יש לדבר הזה, אבל מה שמי שהקים את הדבר הזה עשה, הוא פשוט לקח כל מיני privacy policy וכל מיני כאלה מיילים שמגיעים, שינינו את ה-privacy policy בלה בלה בלה, ומצא את כל הגליצ'ים בדברים האלה, חלק, אתה יודע, דברים שהם פחות מעניינים, כמו, אנחנו לא באמת complied ל-GDPR, ויש פה אייטם אחד מצחיק שקרה, שהוא גם סוג של חדשות, של מי זה היה, חברה ששלחה עדכון ל-GDPR שלהם, במייל, Ghostery, ובעדכון הם שלחו את כל היוזרים שלהם, זאת אומרת, הם עשו 2 במייל, והם נתנו את כל כתובות המייל של כל, אם כל עושים את זה ב-BCC, או בכלל יש איזושהי מערכת כאילו שמסתירה את כל הדברים האלה, אז פשוט כל ה-2-field מלא ביוזרים, זה, אז כאילו בעדכון שלהם עבור ה-GDPR הם פשוט, בדיוק. אז זהו, סתם כאילו מצחיק, כן נחמד למי שעוד פעם באמצע GDPR וכאלה, לקרוא כל מיני privacy policies קיימים, ולראות א', מי complied לזה, מי לא complied, מי כזה עושה את זה בחצי, אתה יודע, בחצי עבודה כזה, ומי עושה את זה ממש טוב. אפשר ללמוד ב-privacy policies, כי הם עברו כבר את כל העבודה וכל העורכי דין וכל מה שצריך.
יש, אני רק אגיד על ה-GDPR, שביום שה-GDPR נכנס לתוקף, יצא תביעה של 8.8 מיליארד דולר נגד פייסבוק וגוגל.
טורף.
ו-3.9 על פייסבוק, 3.7 על גוגל, על הפרה של ה-GDPR.
עכשיו, מאוד מעניין מה יקרה עם זה, אם זה באמת יצא מזה כסף בסוף.
תראה, לפי, כן, כי הבשורה, ה-GDPR, הדבר היחיד, הדבר העקרוני שהוא שינה זה הכנס, כאילו בגדול, שהכנס הוא 4% או 20 מיליון דולר גבוה מביניהם, אם אני זוכר נכון, 4% מהמחזור. אז זה השינוי המרכזי, אז עכשיו יש לזה שיניים, אם לפני זה בפייסבוק הפרו משהו, וזה לא היה מעניין, כי העורכי דין היו להם יותר בלהילחם מהם, אז עכשיו זה פתאום מדובר פה על מיליארדים.
בו זמנתי עם הכנס, זה גם משהו, גם החוקים הם יותר אגרסיביים, ויותר, הם פחות נאיבים. אז מה שהיה לפני זה, זה היה משהו שילד, EU שילד, שהיה יחסית נאיבי, זה היה כזה, כן, נחמד יהיה אם תצפין את הדאטה שלך וכאלה. אבל GDPR בא ואומר ממש בצורה ברורה מה צריך לקרות. זאת אומרת, זה די ברור למהנדסים, לעומת סתם איזשהו כזה, היה נחמד אם בלה בלה בלה, דאטה לא אינזה לחוצה. פה ה-GDPR בא ואומר, לא רק כשיש לך ליקס וכאלה, אתה צריך להודיע, אלא אתה צריך גם למי להודיע, ובאיזה תנאים להודיע לאנד יוזר שלך. כל מיני שטויות כאלה שרמת דיוק שלא ראיתי במקומות, בפעמים אחרות. קיצור.
טוב, נראה מה יצא מזה.
כן, זה את האמת, לא הכרתי את זה, אבל זה נחמד. אם זה יתמסמס ולא יקרה עם זה כלום, אז פשוט יגיד שאוקיי, GDPR אין לו שיניים וכולם ירגעו במידה מסוימת. אז זהו, האייטם הבא זה למי שרוצה לעמוד ב-GDPR, אבל הוא ממש עצלן. אז אני לא יודע אם זה איזשהו גימיק כזה או משהו כזה, אבל מישהו פה פרסם, אם אתה לא רוצה להיות קומפליי ל-GDPR, פשוט תחסום את כל היוזרים האירופאים. ומציע להיכנס לקלאודפייר ולהשתמש בוורקר פיצ'ר שלהם ולחסום את כולם.
כן, זה לא נכון אבל.
מה לא נכון?
כי מספיק, זה יפה למאמר גימיקי, אבל אם יש לך נגיד מישהו שבארץ עם איחוד, עם דרכון אירופאי, הוא ה-GDPR מגן עליו. אז זה לא עובד.
נכון, יש את כל הקרוסים האלה. לכן אני אומר, זה כנראה סתם גימיק כזה, בואו נחסום הכל וזהו. זהו, המאמר הבא זה בעצם מאמר, נקרא לזה מאמר דעה, שלדעתי היה נחמד, שמדבר על, הוא קורא לזה אסון GDPR או מייהם, והוא מדבר על האדבאינג שנופל באירופה, קצת קשור למדינה שלנו, מעצמת אדטק, שווה לקרוא, לראות. אני לא רוצה להביע דעה, כי זה סתם מאמר דעה, זאת אומרת, יש, על המאמר הזה יבוא מישהו ויגיד, אתה יודע, כאילו, לא, זה לא יקרה. אבל כן, שווה לראות מה קורה עם ה-GDPR ו-EdTech, ואיך כל הדברים האלה הולכים לעבוד ביחד, אם בכלל. אז זה כזה מאמר שמצאתי שהוא נחמד. זהו, קצת לעזוב את ה-GDPR. האייטם הבא, זה כלי שנקרא Black. מי שעובד עם Python מכיר, או אולי יצא לו לפגוש כבר, PEP 8 וכלים שבאים ועושים פורמטינג לקוד, מצייתים ל-PEP 8 ויאפף, אם ככה אומרים את זה, שזה כלי של גוגל שעושה פורמטינג, שכאילו בא להתקרב ל-Go פורמט, אז יש כלי שנקרא Black, שמצאתי שהוא ממש עושה עבודה טובה, לעומת יאפף ו-PEP 8 ש... לא ממש מפרמטים קוד בצורה, קרא לזה, חד משמעית. אז בלק הוא ממש קרוב לגו פורמט, ממש נחמד, ושמתי לב שיצא היום איזשהו מאמר שמשווה אותם. אין לי את הלינק, אבל אני אוסיף את זה אחר כך, כי עוד לא הספקתי לקרוא אותו. אז זהו, אייטם הבא, גולנג CI לינט, שזה כלי שרוצה להיות המטה לינטר הבא. מטלינטר זה כלי, נראה לי שכבר תקופה, הוא קיים תקופה די ארוכה, שלוקח כמה וכמה כלי לינטינג בגו, ומריץ את כולם במקביל, ואז אתה נהנה מהמון זוויות הסתכלות על הקוד שלך. גולנג CI לינט הוא כזה שטוען שזה קורה פי חמש יותר מהר, יותר קל לעשות לו אינטגרציה, וזהו, אני עדיין תקוע למטלינטר, עוד לא הספקתי בכלל לשנות את ה-workflow שלי, אבל יכול להיות שזה כלי ממש טוב.
תגיד, אין התנגשות בין לינטרים? אין כאילו כאלה שאומרים ככה ואחרים ככה? כאילו אין, אני יודע, מוסכמות שהן שונות קצת בין לינטרים?
אז לפחות במטלינטר, לפי מה שאני מכיר, הוא הולך ומשתמש בכמה וכמה כלים של Go מובנים, שהם לא באמת, זה לא כמו נניח ESLint נגד StandardJS בג'אבה סקריפט, שבאמת כל אחד בא עם החוקים שלו, אלא כמה וכמה כלי בדיקה של גו, שהם לא, זאת אומרת, הם לא מתנגשים לך, כי הם כולם מאותו בית. זה פשוט זוויות שונות של הסתכלות על אותו דבר.
כן, אבל פה אתה אומר שהוא לוקח כמה לינטרים, בגלל זה אני שואל.
כן, כן, הוא לא עושה משהו שונה, אני מאמין, אני לא השתמשתי בזה, אני כן משתמש במטלינטר, ומטלינטר לא עושה, הוא משתמש בכמה כלים, שגם ככה כנראה היית מריץ בעצמך, למשל, לא יודע, סקלומטיק קומפלקסיטי, שאתה יכול להריץ בכל שפה שהיא טייפט, שיתן לך ככה מספר שמצביע על הסיבוכיות של הקוד שלך, ולינטר קלאסי, כמו שכנראה אתה מדמיין, ונניח, לא יודע, פורמטר על הדרך, או... או לבדוק איזה אימפורטים כבר אתה לא משתמש בהם, או לא יודע. בקיצור, זה כמה כלים שהם מקבילים, אבל אני לא חושב שהם בקונפליקט אחד עם השני. לא ראיתי את זה במטה לינטר של גו, לגבי גולנג CI לינט. לא, לפני מה שאני רואה מהריד מהכלים הם די אורתוגונליים אחד לשני. טוב, האייטם הבא נקרא ג'ים רטרו, הוא כלי או ספרייה שמוציאים OpenAI. OpenAI זה כמו מין ארגון כזה למטרת AI שהוא נון פרופיט, ואני מכיר אותם לפחות בתור כאלה שמוציאים מאמרים פורצי דרך מגניבים כאלה על AI. אז פה מי שראה פעם איזשהו בלוג פוסט או איזשהו מאמר שיש בו מישהו שהולך ומאמן מכונה לנצח משחקים, משחקי וידאו, אז כנראה שזה הגיע מתוך מחקרים שלהם או כאלה, והם, מה שהם עושים, בעצם מוציאים את כל הכלים שלהם ופותחים אותם, קוראים לזה ג'ים רטרו, וזה פלטפורמה ל-reinforcement learning. שמי שחוקר את זה כנראה רוצה להשתמש בזה. מי שקורא את המאמר שמלונקאץ' פה, אז יכול לראות כל מיני משחקים שעשו להם כבר את המכונה שמנצחת את המשחק, שזה ממש מגניב.
שסורקים את המסך והם מנסים ללמוד כאילו?
כן, אז הם מסתכלים על הפיקסלים, זאת אומרת בצורה הכי בלק בוקסית שיש, ועושים reinforcement learning, ובסוף בסוף המכונה מסוגלת לנצח את המשחק. אז זה מגניב.
כן, יש את הפרויקט הזה של בלו מיינד, שמנסים לעשות אותו דבר עם סטארקראפט 2.
אז אותו, זה לא תחום כאילו, אבל זה אותו אזור מחקר כזה, נראה לי. לא יודע איך לקרוא לזה.
שיף לך את הלינק, למרות ששם עושה רושם שהם לא מצליחים.
כן.
עם כל הצוות המטורף, המשחק כנראה קצת סובך להם מדי.
אז זהו, אז עם הכלי הזה, אני לא יודע כמה חוקר צריך להיות פה, או שמספיק להיות פשוט מישהו שאוהב שחק עם דברים, אז עם הדבר הזה אפשר לקחת משחק ולאמן מכונה שתנצח את המשחק.
אז זהו, אז הוספתי לינק לוידאו שמראה מה ניסו לעשות שם.
מגניב. כן, סטארקראפט נראה לי משחק אולי יותר מסובך, כי רוב הדברים שיש שם זה רטרו גיימס כאלה. כמו מריו ושטיות כאלה.
טוב, שם זה גם כנראה מערכת יותר, הרבה יותר מורכבת, אבל מי שפוחד שהרובוטים ישתלטו על העולם, יכול לראות את הסרטון הזה של סטארקראפט 2, ולהבין שהם עוד ממש רחוקים. כאילו, קודם שינצחו במשחק.
כן, אה?
ישתלטו על העולם, כן.
בסדר, יכול להיות שהם, לפחות הם ינצחו את השיחות הקוליות עם הדופלקס.
יש לך מים בברז.
טוב, האייטם הבא. האייטם הבא נקרא FFI Overhead. אני חושב שזה בעצם פרויקט ממש חשוב, מסוג הדברים שתמיד אתה חושב כזה, כאילו מעניין, זה מעניין, אבל לא פעם לך את הזמן ללכת לעשות את זה, כי זה מאוד עבודה שחורה. מה שהבחור הזה עשה, הוא לקח המון המון שפות, ועשה בנצ'מרק למנגנון ה-FFI שלהם. מה זה מנגנון FFI? אם אתה עובד למשל בפייתון או רובי או גו או לא חשוב מה, ואתה רוצה לפרזר XML, סיכוי ממש גבוה שהספרייה שאתה משתמש בה פשוט עושה דלגציה ללי ב-XML, שזה ספרייה נייטיבית, ספרייה נייטיבית ב-C, ומישהו הלך ועשה FFI, שזה Foreign Function Invocation, שזה הדרך לכל שפה ללכת ולקרוא קוד לעשות invoke לקוד C. בכל שפה בעצם יש לה את האיכויות שלה, ל-libffi, זאת אומרת, אם אתה בא עכשיו ולוקח עוד פעם אותו libxml או libmp3, אם בא לך לנגן mp3, וברור שאתה רוצה להשתמש בספרי הנייטיבית, אז אתה בעצם הולך, כותב איזשהו קלאס שעכשיו מצהיר באופן דקלרטיבי איך אתה הולך למפות את הפונקציה שלך, נגיד בקוד פייתון, ג'אבסקריפט, לא חשוב מה שלך, לפונקציית ה-C, שדרך כלל שורה אחת או משהו כזה. אז רובי, פייתון למשל, יש להם כלים אוטומטיים מצוינים לזה, מה שאני מכיר, גו גם כן, וכן הלאה. אז אותו בחור הלך ומדד מה המחיר שאתה משלם בשפה שלך או פלטפורמה שלך, עבור המעבר בין השפת קצה שלך לעולם ה-C. כשאתה חושב על זה, אתה אומר, אני קורא ל-C, אז זה סופר יעיל, זה הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות בחיים בערך, אבל הוא בא ומראה איך יכול להיות שלא. אז ככה, לתת כמה דגימות, לואה, שזו שפה, שפת, נקרא לזה סקריפטינג פופולרית, לואה, יש לה את המחיר הכי נמוך, שזה יכול להסביר למה המון עושים לאמבדינג, למשל NGINX, מישהו לקח את NGINX, שילב את לואה ויצר פרויקט חדש שנקרא OpenResty. והיא מאוד פופולרית בעולם המשחקים, יש המון מנועי משחקים שמשתמשים בלואה. לעומת זאת, מה שהפתיע אותי, זה אם קופצים לגו, רואים משהו ממש לא טוב. זה נמצא די בתחתית מבחינת פרפורמנס, שזה מפתיע. וזהו, והאמצע זה כזה, לא יודע, האמצע זה ג'אווה, נוד זה גם איפשהו באמצע. קיצור, שווה לבדוק את זה, אם אי פעם אתם רוצים לעשות עבודת פרפורמנס, ולהגיד, פה אני אכתוב משהו ב-C, או אשתמש משהו ב-C כדי לעשות דברים יותר יעיל, יכול להיות שזה לא באמת יצליח, בגלל האוברהד הזה. אז זה היה זה, מה שנקרא to bookmark את הדבר הזה. אייטם הבא, כלי או לא כלי, בעצם ספרה שנקראת Just PyTest, שאני בניתי, הוצאתי לפני שבועיים. מי שמכיר את Just, אותו טסט ראנר של פייסבוק שדי כבש את כל עולם הג'אבסקריפט כבר, והחוויה שלו, חוויית הפיתוח שבו, חוויית הטסטינג שהוא נותן, והסנפשוטינג וכל מה שכיף בו, אז עכשיו אפשר לקחת את PyTest, שזה אחת הספרויות הפופולריות לעשות טסטינג בפייתון, לקחת את Jest ולחבר את שניהם ביחד. בעצם מה שקרה בג'סט לפני כחודשיים או טיפה אולי יותר, זה שהם לקחו אותו ואמרו, אוקיי, איך אנחנו עושים את הדבר הזה שהוא לא יריץ רק JavaScript? הרי הדבר הזה, Jest, כולל בתוכו להסתכל על קבצים, לעשות watch לפייל סיסטם בצורה שהיא סקלבילית, שזה אחד הדברים החשובים שם, להסתכל על הגיט דיף שלך ולהחליט בעקבות השינויים שאתה עושה בקבצים, של שינויים של ממש, איזה קבצים השתנו, ולכן אני עכשיו אלך ואסתכל מה אני צריך להריץ, ועוד 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 דברים כאלה שאסופה של יכולות בקליק הזה, שהיא לגמרי לא מתפשרת, ואמרו, אנחנו ניקח את זה ונגיד, אוקיי, אני רוצה עכשיו להריץ לא מנוע JavaScript, אני יכול להריץ עכשיו Python, אני יכול להריץ עכשיו Go, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז הכניסו את הגנריות הזאת, עשו איזשהו POC לפייתון, ולקחתי והמשכתי משם, ובניתי ממש פשוט את הגרסה הפייתונית ל-Jest. אז זה נקרא Jest PyTest, עובד מדהים, במובן הזה שכל מה שניסיתי לפני כן בפייתון פשוט היה לא אפוי. אם אתה רוצה היום לעשות לעשות איזשהו טסט ראנר שעשה לך watch על קבצים, הדבר הכי טוב שמצאתי זה פשוט משהו שיריץ לך את כל הטסטים, לא חשוב מה, לא חשוב מה אתה עושה. שזה די של פעם כזה. אז זהו, זה היה ממש נחמד. דבר הבא שקורה גם עולם הפייתון, אז יש דרמה, את האמת שזה נחמד לראות שהדרמה היא גם באזור של package management, אם דיברנו קודם על Go, ופה יש בחור שנקרא קנט ריץ, שאני חושב שמישהו פייתוניסט מכיר אותו, הוא די סטאר כזה מוביל דעה, הוא בנה כלי שנקרא פיפנב, שעשה או התיימר לעשות סוף לכל הבעיות dependency ובניית פקג'ים בפייתון, שיש הרבה מהם, ואיכשהו זה הפך להיות הסטנדרט באתר הרשמי של פייתון פקג'ינג, ומישהו בא ואומר, רגע, למה זה נהיה פתאום הסטנדרט, איך זה הגיע לשם וכן הלאה, ויש פה שיחה מטורפת של אותו בחור שפשוט במילים מאוד ישירות יוצא שם ילד קטן לגמרי, שווה לקרוא ולראות ולהתרשם ככה מאיך הקהילה מתנהלת של פייתון במובן הזה. אני מצאתי שם עוד כלים תוך כדי השיחה שהיו מאוד נחמדים. אז ככה עוד דרמה בעולם הזה.
דרך אגב, דותן, זה לא בדיוק כלי לפקג'ינג, זה יותר כלי לניהול של סביבות מקומיות. זאת אומרת, אם אתה רוצה להריץ נגיד פייתון 2 ליד פייתון 3, או שאתה רוצה להריץ פייתון 3 עם אוסף ספריות 1 ופייתון 3 עם אוסף ספריות אחר, אז זה בעצם עוזר לך לנהל את הסביבות המקומיות, כמו NVM לנוד או כלים אחרים. שכחתי איך קוראים לזה ברובי.
רובי RBN.
RBN, כן.
יש RBN, יש כל מיני. גם שם יש יותר מאחד. העניין הוא שבדיון עצמו, כל הסיפור סבב סביב האייטם הבא שאני הולך לדבר עליו, שזה פאפ 518, שזה הצעה לשיפור פייתון, ושם מדברים על בוא נפתור את כל העולם הזה של dependencies, על ידי הוספה של קובץ שנקרא נגיד, או זה ממש ככה, פאי פרוג'קט ימל או תומל, אני לא זוכר באיזה פורמט זה היה, וזה כזה בוא נעשה משהו כמו קרגו של ראסט לפייתון, ובשיחה שם בעצם במרכאות רבים על הדבר הזה. אז יש כלים שלוקחים ופותרים את הפקג'ינג פלוס דיפנדנסיס פלוס הכל, ויש את פיפם שפותר את הדיפנדנסיס ושואלים, רגע, האם יש את הפאי פרוג'קט אפורט הזה, למה פיפם שהוא כלי הרשמי לא פתר את ה... לא הלך אחרי הסטנדרט, כאילו אם הדבר הזה, אם פאי פקג'ינג מכיר בכלי הזה כסטנדרט, למה הוא לא ציית לסטנדרט הפייתוניסטי? בקיצור, אז כאילו מנסים לפתור את הכל, הוא הלך ופתר חתיכה ודחף את עצמו לתוך האתר הזה, טוענים שם שזה פוליטית, הוא דחף את עצמו לשם והפך להיות הסטנדרט, ובקיצור הדבר הזה עכשיו תקוע. אז במובן הזה ככה הכרתי שיש כלים שפותרים גם פקג'ינג, שזה גם בעיה כואבת שם, כל הסטאפ טולס ואיזי אינסטול וכל ההיסטוריה המגילה הזאת של פעם. אז זהו, עוד אייטם לפייתון, אז פייסבוק מוציאים כלי שנקרא פיירה צ'ק, או פיירה פשוט, וזה ממש מרגיש כמו פלואו לפייתון. הקוד שם נראה, זה נראה אותה תשתית כמעט, ככה מהסקרון שלי בדקתי אם זה אותו צוות, אבל זה לא, ממש לא אותו צוות. בנוי באוקאמל, שזה גם מעניין, והפרמיס שם שזה טייפ צ'קינג סקלבילי לפייתון. מי שלא מכיר, אז פייתון נראה לי 3-5 ומעלה, יש כבר טייפ הינטס, כמו שיש לג'אווה סקריפט עם פלואו, כמו שטייפ סקריפט עושה, כמו גרדואל טייפינג כזה, וזה כלי מבית פייסבוק שבא לעשות הבדיקה של הטייפים סקלבילית וטובה. במקרה הזה אין פה מישהו כמו טייפסקריפט שיבוא וייתן את התשובה, יש מה שנקרא MyPy, אבל אני לא חושב שהוא נבנה על אותם עקרונות שפייסבוק לקחו. וזהו, אייטם אחרון, או כמעט אחרון, זה נקרא, זה ריפוזיטורי בגיטאפ שעכשיו מאוד מאוד טרנדינג, שנקרא If MS Spice GitHub I'm out, כמו בדיחה כזאת נחמדה, קיצור מצחיק, ומשהו אני חושב שאמיתי, כאילו בהתחלה שראיתי את זה חשבתי שזה בדיחה שמישהו עושה עם פוטושופ, אבל מי שלא מכיר, השבוע WWDC או ממש עכשיו WWDC קורה, ויש פה סקרינשוט מתוך WWDC שאפל מראים או מכריזים שXcode 10 הוא אינטגרטד עם גיטלאב, עם הלוגו של גיטלאב ועם הכל. שוב, בהתחלה שראיתי את זה חשבתי שמישהו עשה פוטושופ או משהו כזה, כי זה ממש קרה רגע אחרי ההכרזה שמייקרוסופט קונים מגיטלאב. אז זהו, אז ככה סימן לבאות.
אז אין לך מה לברוח לגיטלאב, כאילו אם אפל שם זה אלה או אלה, עדיף את מייקרוסופט לדעתי כבר. בסדר.
יאללה, בוא נחזור כולנו ל-SVN, או מה היה לפני זה?
Visual Source
3. לא, היה משהו לפני זה. משהו עם C, CS, CVS.
CVS.
CVS, כן.
כן.
יאללה, CVS. או פשוט נשים את הכל בדרופבוקס, בתגיעה משותפת, וכל אחד ככה, מה שרוצה, ישים שם.
זה מה שאני עושה. יש לכם פתרון יותר טוב?
טוב, אז התחלנו את מדור המצחיקים, כמו ששמתם לב. אייטם הראשון שרציתי לספר עליו במדור מדור הכלילים שלנו, זה איזשהו יוטיליטי שנקרא Vanity Hex Prefix, שיוצר, בשביל ה-GitHub Commit שלכם, בעצם עושה לו שינוי ל-SHA-1 שלו, ככה שיהיה לו איזשהו פריפיקס שאתם רוצים, כל עוד זה פריפיקס שהוא X-Validity, זאת אומרת משתמש באחת משמונה אותיות התחתונות. אז אם מצאתם לעצמכם איזשהו פריפיקס ולידי, בעצם הכלי הזה הולך ועושה ככה brute force, ובעצם משנה את הטיימסטמפ, אם אני לא טועה, משחק, בקיצור משחק בשדות שהם אולי לא כל כך מומלץ לשחק בהם, אבל אפשר לשחק בהם, ויוצר לעצמכם איזשהו פריפיקס מעניין. בואו נראה איזה דוגמאות יש לו פה.
קפה.
קפה, כן. כזה גם C, גם F וגם...
זה בדיוק כמו, כן, זה בדיוק כמו לכתוב ביטקוין.
כן.
כאילו, מחפש הש, שים פריפיקס מסי.
כן, ואז עכשיו, אז זה לא משנה את הקומיט, זאת אומרת, הקוד נשאר ללא שינוי, הדבר היחיד שהוא משחק עליו זה, אני חושב, הטיימסטמפ, אבל בסופו של דבר הוא מחפש, 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 עד שהוא מוצא שאוואן שמתחיל באותיות שאתם בחרתם, ועושה רירייט לקומיט. כמובן שאל תשתמשו בזה, זה לא בריא, זה צעצוע, כן? זה לגמרי שטותי, הוא בעצמו ממליץ לא להשתמש בזה, אבל כיוון שאנחנו בקטע שמצחיקים, אז...
Is it a good idea? Absolutely not.
כן, זהו, האייטם הבא שרציתי להזכיר זה היסטוריה לחלוטין לא מדויקת של שפות התכנות, או כמו שהם קוראים לזה באנגלית, a brief totally... Totally accurate history of programming languages. בעצם הוא עושה איזושהי סקירה היסטורית של החל פחות יותר מהמאה ה-18 של שפות תכנות ועד ימינו, ומקדיש איזו פסקה קטנה לכל אחד מהאלה, ועושה זה ככה בצורה הומוריסטית נחמדה. למשל, ב-1995, אני אקריא באנגלית, Yukihiro Matsumoto is not very happy. He notices other programmers are not happy. He creates Ruby to make programmers happy. After creating Ruby, Mats is happy, the Ruby community is happy, everything is happy. ואחר כך עוברים ל-DHH, David ב-2005, DHH creates a web framework called Ruby on Rails, people no longer remember that the two are separate things. ואחר כך מספרים על ג'ון רסיג, שהמציא את jQuery, שכל מי שבא אחריו חושב ש-jQuery זו שפה, ושוכח שזה בעצם ספרייה מעל JavaScript, וכו' וכו'. בקיצור, היסטוריה... לחלוטין, זאת אומרת, הפין פוינטס הם נכונים, אבל כל סיפור הרקע הם בגדר משעשיים. אז זהו, בקיצור, קריאה נחמדה וקצרצרה. אלון?
כן, אני רק שמתי סקרינשוט, אז קשה לתאר אותו פיקסל פיקסל, אני אתחיל, FFC, סתם, הקיצר, סתם בגלל ההכרזה של מייקרוסופט שקונים את גיטאב, אז עשו כאילו סקרינשוט של גיטאב, שהוא נראה כמו משהו כמו ויז'ואל סורסייף, או משהו...
ויז'ואל בייסיק כזה, כן.
משהו של פעם כזה, ממש משעשע, כאילו איך האתר של גיטאב עכשיו ייראה, אז תמונה משעשעת, עם אייקונים נחמדים, ונראה ממש סטייל ישן כזה.
הוא פספס את הבראוזר, אבל אתה חושב שאני מסתכל על זה עוד פעם? הוא היה צריך לעשות את זה באקספלורר.
הוא תראה את זה כאילו בכרום. בסדר, לא נורא. אין לו אקספלורר, הוא על מק הבחור הזה. כפי שאתה רואה. מה הוא יעשה?
לא, כי אם היית מראה תמונת מסך של אקספלורר, אנשים לא מבינים שזה בראוזר, הם כל כך רגילים לראות את זה, אז הוא היה חייב לשים כרום, שהבינו שזה רץ בתוך הבראוזר.
יש בזה משהו.
טוב, דבר אחרון שרציתי להזכיר לפני סיום, אנחנו עובדים על כנס רוורסים סאמיט 2018, אלון נמצא בצוות השנה, אנחנו עובדים קשה, אנחנו כרגע עושים ריוויו לכל ההצעות, אני מניח שבאזור ספטמבר אנחנו בעצם נפרסם את האג'נדה ואז גם נפתח להרשמה. הכנס עצמו קורה ב-8 אוקטובר, אז ככה שאנחנו נפרסם את זה בתחילת ספטמבר, וזהו, וככה סיכום ביניים, היה לנו קרוב ל-400 הגשות, משהו כמו 390 ומשהו הגשות, איכותיות מאוד מאוד יפות, אנחנו מאוד שמחים על האפטייק בקומיוניטי, זה עולה כל שנה, ובאמת הרמה, האיכות של ההגשות היא מאוד מאוד גבוהה ומעניינת. קשה לבחור בין כל ההגשות האלה את אלה שנציג בסופו של דבר, כי באמת יש שם המון דברים טובים, אבל אנחנו משתדלים ועושים את הבלתי אפשרי. אז תודה לצוות ותודה רבה לכל מי שהגיש, וזהו, אז הכנס עצמו קורה בשמינית שהיא לאוקטובר, ונתראה שם. זה הכל, סיימנו להיום, תודה ולהתראות.
ביי ביי.
יאללה, ביי ביי.
מספר תודות לפני סיום, תודה לשני סדמה על העריכה הקולית, ולדניאל שלב על התקצור.